ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף פי זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שלוש שורות מראש העמוד. המשנה: שחט ולא כיסה וראו אחר, חייב לחסות. כיסאו ונתגלה, פטור מלחסות. כיסאו הרוח, חייב לחסות. אנחנו נחכה לגמרא להסביר את הפרטים האלו שהזכרנו כאן במשנה. המבנה שמופיע בשוליים, ששם אתם רואים את המעוין, סדרה של דרשות על ושפח וכיסה. בויקרא פרק י"ז פסוק י"ג כתוב: ושפח את דמו וכיסהו באפר. אנחנו כעת נתחיל את הגמרא. תנו רבנן, ושפח וכיסה, מי ששפח, מי ששחט, הכוונה יכסה. שחט ולא כיסה וראו אחר, מניין שחייב אותו אחר לחסות, שנאמר בפסוק י"ד, שם כתוב: ואומר לבני ישראל, עזרה לכל בני ישראל. תניא אידך, ושפח וכיסה, במה ששפח, כלומר בידו, הוא שחט בידו, בו יכסה, שלא יכסנו ברגל, שלא יהיו מצוות בזויות עליו. תניא אידך, ושפח וכיסה, מי ששפח הוא יכסנו. מעשה באחד ששחט, וקידם חברו וכיסה, וחייבו רבן גמליאל ייתן לו 10 זהובים. הנה כנס על זה שהשני חטף את המצווה מהראשון, ממי ששחט, הוא היה אמור לחסות. באחד הזה וחטף ממנו את הזכות לקיים את המצווה, תשלם. רש"י כותב: ליתן לו מפני שהפסידו שכר, ולכמן בעי שכר מצוות, מצוות מעשה, או שכר ברכה. יש ברכה שמברכים על המצווה. אז זו שאלת הגמרא כעת. איבא אלוהו, שכר מצווה או שכר ברכה, למי נפקא מינה? לברכת המזון. בברכת המזון יש 4 ברכות, אבל כל 4 הברכות הם מצווה אחת, של ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. אז התשלום שראינו בסיפור עם רבן גמליאל, זה אומנם ברכה אחת על כיסוי אדם, והמעשה מצווה אחת, היינו מעשה הכיסוי. אבל השאלה נשאלה, אם נפקא מינה לברכת המזון. היא ממשיכה גם שכר מצווה, שמי שהיה אמור לברך, ונגיד שמישהו אחר, אנחנו נראה סיפור עוד מעט באותו הקשר, אבל מי שאחר בא וחטף את המצווה, אז אם התשלום הזה הוא השכר מצווה, אחת היא. והיא אמרת שכר ברכה, הביאן 40 כוונה זהובים על כל ברכה, וברכת המזון שמורכבת מ4 ברכות, כל ברכה 10 זהובים, סך הכל 40 זהובים. מהי? אז זה השאלה, מה, על מה התשלום. התשובה באה אצלנו בגמרות המסומנות כתשובה ארוכה, כי זה כולל סיפור. תא שמע, דימלי ההוא צדוקי לרבי, מי שיצר הרים לא ברא רוח, ומי שברא רוח לא יצר הרים. תכתיב: כי הנה יוצר הרים ובורא רוח. וכמובן הצדוקי הזה רוצה להוכיח שיש חלילה שני ישויות, שני אלוקות. אמר לי רבי, יונה לו: שוטה, שפים לספי דקה. תמשיך לסוף אותו פסוק שאתה מצטט: השם צבקות שמו, זה רק אחד. אמר לי, אז הצדוקי הזה אומר לרבי: נקוד לי זמנה תלת היום, התמתים לי 3 ימים, ומדעון הלך תיובת, ואני אשיב לך תשובה. יתיב רבי תלת, תענית. לא מספיק לשען נגיד על היגיון והוכחות, אלא גם צריך לערב את העזרה וסייעתא דשמיא. ורבי על כן ישב שלושה תעניות, כי הכבאי מבריך, יש גרסה מברא, זה לסעוד. כשרבי רצה לאכול, אמרו לי, בישרו לרבי, צדוקי קאי הבבא, צדוקי עומד בדלת. רבי אמר, אז רבי הוא אמר על עצמו, כי הוא חשב שזה אותו צדוקי שבא עם תשובה. אז מה רבי אמר על עצמו? ויתנו בברותי ראש. ברותי זה הסעודה, המזון. ראש זה מר, מרה. רש"י כותב, ויתנו בברותי ראש, בסעודתי נותנים מרה. אמר לי, רבי, אז אותו צדוקי שעמד בדלת, אמר, מבשר טובות אני לך. בוא נגיד, זה לא היה אותו צדוקי שהיה לפני כן אצל רבי, אלא חבר שלו. הוא אומר, אני בא עם בשורה טובה, לא מצא תשובה אויבך, ונפל מן הגג עומד. אותו שהיה כאן, האויב שלך, אותו שהיה כאן, הוא לא מצא תשובה וכנראה התאבד. אמר, לא. אז רבי אמר לאותו צדוקי עם הבשורות טובות, רצונך שתסעוד אצלי? אתה רוצה לאכול אצלי? אמר לו, היי, כן. לאחר שאכלו ושתו, אמר לי, אז רבי אמר לאותו אורח, כוס של ברכה אתה שותה, או 40 זהובים אתה נוטה? אמר לו, כוס של ברכה אני שותה. יצתה בת קוף, היא אמרה, כוס של ברכה, ברכת המזון, שווה 40 זהובים. אז הנה התשובה לשאלתנו. אותם 10 זהובים שרבי אמיר חייב אותו שחטף את המצוות כיסוי מהשוחט ההוא, 10 זהובים על הברכה שגם חטף בזה שהוא חטף את המצווה. הברכה דהיינו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על כיסוי אדם. אמר רבי יצחק, עדיין ישנה לאותה משפחה של המבשר טובות שראינו בסיפור, עדיין יש מאותה משפחה בין גדולי רומי, וקוראים אותה משפחת בר ליואנוס. כיסאו ונתגלה, ראינו במשנה, אם כך קרה פטור מלחסות. אמר לי רב אחא, ברי דרבא לרב אשי, מה ישנה מהשבת אבידה דאמר מור השב? הפסוק בעניין מציאה אומר השב, כלומר להשב את אבידה. ומה משמעות המילה השב? זה בא עם עוד מילה, השב תשיבם. מה לומדים מהמילה השב? אפילו 100 פעמים, אם מדובר למשל על בהמה ששייך לבן אדם שיצא מרשות הבעלים ואתה מצאת אותו, תשיב את הבהמה. מצאת אותו למוחרת עוד פעם מסתובב, תשיב אותו אפילו 100 פעמים. אז על אותו תקן, מה שכתוב אצלנו בפסוק וכיסה, כתוב וכיסה הוא באפר, אז למה לא דורשים את זה וכסה משמע כל פעם? כי אצלנו במשנה כתוב כיסה ונתגלה הוא פטור מלחסות, למה? אמר לי, אז רבה שיינה, חתם לא כתיב מיעוטה, בהשבת אבידה אין מיעוט, הכה בכיסוי אדם כתיב מיעוטה וכיסה הוא. רשי אומר, כתיב מיעוטה, איהה בכתיב וכיסה או וכסה, הווה משמע שאין נכסה כל שעה, אפילו מאזימנין, אבל וכיסה הוא, מיעוטה הוא, כיסוי זה ותו לא. כיסאו הרוח, ראינו שהוא חייב לחסות. אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא מה שלמדנו שחייב לחסות, שחזר ונתגלה, אבל לא חזר ונתגלה פטור מלחסות, כי האדם פשוט מחוסה ועומד. שואל את הגמרא, וכי חזר ונתגלה, מהי אבי, האידחילי? מה הסיבה שהוא חייב לחזור לחסות? ברגע שהרוח כיסאו, הוא, הדם הזה נדחה מקיום המצווה. אמר רב אבא, זאת אומרת, מכאן רואים, אין דיחוי אצל מצוות. המושג הזה של נדחה, זה לא שייך אצל מצוות. יש מושג כזה של דיחוי. זה למשל בפסול קורבן. אם קורבן נפסל, ונגיד הסיבות של הפסול נרמו, זה לא אומר שהקורבן חוזר לכשרות, אלא הוא נדחה. אבל במצוות לא אומרים כך. שואת כלומר, מה ישנה מהד איתניה השוחט ונבלו דם בקרקע, חייב לחסות, למרות שלא חזר ונתגלה, הגמונה הטעם כשרישומו הוא ניכר. נכון זה נבלה, אבל עדיין רושם האדם נראה שם. אז זה המחייב לכיסוי. אבל אם באמת הוא מחוסה לגמרי ואין שום רושם, אז באמת אין חיוב לחסות. כמו במקרה של כיסו הרוח ועוד לא חזר ונתגלה, אין חיוב לחסות. המשנה, דם שנתערב במים, אם יש בו מרעית דם, חייב לחסות. נתערב ביין. עכשיו יין ודם, מבחינת הדיון כאן, יין אדום, אותו צבע. אז איך אנחנו יכולים לבחון אם יש חיוב לכיסוי או לא? רואים אותו, רואים את היין, הכמות היין שהתערב פה בדם, בדם כאילו הוא מים. ואם הכמות הזאת היא לא כל כך גדולה, והדם היה עדיין ניכר בכמות כזאת של מים, למרות שעכשיו מדובר בתערובת עם יין, יש חיוב לחסות. נתערב בדם הבהמה, דם החיה או העוף שחייב בכיסוי, נתערב בדם בהמה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', או בדם החיה. רשי כותב, או בדם החיה, בדם הקז של חיים. הקזת דם זה לא דם שחיטה. דם החיה פה הוא דם שלא היה חיה בכיסוי. בכל אופן, יש לנו דם שחיה בכיסוי שהתערב עם דם שלא חיה בכיסוי, רואים אותו כאילו הן או הוא מים, כמו שאמרנו אצל היין. רבי דה אומר, אין דם מבטר דם. זאת אומרת שאפילו אם הכמות של הדם הפטור רב מאוד, ואם הוא היה מים לא היה נראה הדם החיה בכיסוי, לא היה ניכר דם החיה בכיסוי, לא משנה. אין דם מבטר דם, ואפילו אין מרעית דם החייב ניכר בכמות כזאת, הדם החייב בכיסוי לא מתבטל. זה אולי המקור, הדין הכי בסיסי בהבנת שיטת רבי יהודה הידוע, מין במינו לא בטל. המשנה ממשיכה, דם הניתז ושעל הסכין, ניתז רשי מחוץ לגומה, שאם היו שוחטים לתוך גומה, אז דם שניתז מחוץ ודם שעל הסכין חייב לחסות. אמר רבי דאי, מתי? בזמן שאין שם דם אלא הוא, אבל יש שם דם שלא הוא, פטור מלחסות. זאת אומרת, אם יש דם אחר שתוכל לקיים מצוות כיסו אליו, אז לא צריכים לטפל ולדאוג לאדם שעל הסכין או שניתז חוץ לגומה. תנן התן. תן, אנחנו נביא מקור שנוגע לעניין זריקת דם קורבנות, ואתם תראו את ההקבלה לענייננו. תנן התן, דם שנתערב במים, דם של קורבן שעומד לזריקה, והוא לפני שקיימתם מצוות זריקת הדם, התערבב במים. אם יש שם מרעית דיים, דם כשר, כוונה כשר לזריקה. נתערב ביין, רואים לאותו כאילו הוא מים. נתערב בדם בהמה, כלומר של חולין, או בדם החיה, כפי שאמרנו מקודם. דם פה, לא צריכים להגיד הכזה דם, כי דם, רשי פה אומר דם חיה ממש, כי סתם חיה חולין. זה דם שלא זורקים על המזבח. אז אם הדם של המזבח, דם הקורבן, יתערב בהמה של חולין, או בדם החיה ממש, רואים אותו כאילו הוא מים. רבי יהודה אומר, אין דם מבטל דם. אותם שיקולים ומדידות שראינו אצלנו למעלה בעניין כיסוי הדם שהסברנו בהרחבה, מופיעים פה. אמר הבחיר ברבא, אמר רבי יוחנן, לא שנו הדין שהתערובת נחשב דם עד שיהיה מרעית מים. הדין הזה שדינו דם, שדינו למרות שהוא בתערובת עד שמתבטל המרעית דם לגמרי, אלא שנפלו מים לתוך דם. אז אנחנו אומרים כל זמן שיש מרעית דם חייבים במצוות הנוגעות אליו, אבל נפל דם לתוך מים, ראשון בטל. ואם אנחנו מדברים על זריקת הדם, פטור מזריקה. רש"י כותב, לא שנו אלה שנפלו מים לתוך דם, לפיכך כל טיפה וטיפה כשנפלה בטלה, כל טיפה של מים בטלה בדם, הלקח עד שלא תהי בו מרעית מים כשר. אבל אמרנו שההפך שונה לגמרי, שאם אנחנו מדברים על דם שנופל לתוך מים, כל טיפה של דם מתבטל ויהיה פסול לזריקה. אני מדגיש פה פסול לזריקה, כי עוד מעט אנחנו נדבר על כיסוי הדם. אמר רב פאפה, ולעניין כיסוי אינו כן. רש"י כותב אינו כן, שאפילו נפל דם לתוך מים חייב לחסות, שאף הפי שבטל ונדחה ראשון. תשמעו, טיפה דם שנופל לתוך מים, הדם לא נראה, זה נראה מים. וזה, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל מה, עם הזמן הנראות של הדם, הצבע יחזור, כי יגיע כמות מספקת של דם שכן תהיה ניכר. אפילו אחי, למרות שאמרנו ש טיפת דם שנופל למים ראשון בטל, ובעניין כשרות לזריקת דם אין, לא יהיה כשר לזריקת דם, אפילו אחי, כשרש"י ממשיך, כשלח ורבה עד שנהפכה מרעית המים לדם, חזר דם הבטל ונעור וחשוב דם, ולא אמרינן הועיל ונדחה ידחה, אלא תורת דיחוי, שאין תורת דיחוי אצל מצוות. הזכרנו את זה מוקדם יותר, שבעניין מצוות זה דינו של רב פאפה, שאין דיחוי אצל מצוות, שאם יש אפשרות שהוא יחזור הוא חוזר, הוא מחייב בכיסוי. אז נכון, בעניין זריקת הדם זהו, לא משנה מה שקורה בהמשך, ראשון בטל, אבל בעניין כיסוי אינו כן. נחזור ונקרא את המשפט עוד פעם בגמרא. אמר רב פאפה, לעניין כיסוי אינו כן, אין דיחוי אצל מצוות. אמר רב יהודה אמר שמואל, כל מראה אדמומית. מביא כאן שלוש הלכות, מחפרין ומכשירין וחייבים בכיסוי. כל זמן שיש מראה אדמומית, הדברים האלו תקפים. כפרה, כוונה זריקת הדם, כפי שאמרנו לפני כן, שמים שנופל לדם, כל זמן שיש מראית דם, צריכים לזרוק את הדם, זריקת הדם על המזבח. מכשירים זה בקשר להכשרה לקבל טומאה. אנחנו נחזור לנקודה הזאת בהרחבה, וחייבים בכיסוי כמו שאנחנו למדנו. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן? מה רבי יהודה משמל בא לחדש לנו? מחפרין תנינה, יש מקור תנאי בעניין כפרה, בעניין זריקת הדם למזבח. קראנו את זה מוקדם יותר. חייבים בכיסוי תנינה, משנתנו למדנו על המראה האדמומי בקשר לכיסוי הדם כבר. אז מה רבי יהודה משמל בא לחדש לי? תשובה, הדין השני שלו, מכשירים יצטריך עלי. מה הוא אמר? הוא אמר שכל מראה אדמומית מכשיר. מה זה מכשיר? מכשיר לקבל טומאה. ידוע שפירות, למשל מזון ופירות, לא מקבלים טומאה, אלא אם כן באו במגע עם נוזל, לא כל נוזל, נוזלים מסוימים. אנחנו נדבר כעת על מים, על יין. הנוזלים האלו מכשירים את הפירות לקבל טומאה. ורבי יהודה משמואל אומר לנו שיש לנו תערובת מים ודם, אם הוא במראה אדמומית, הוא מכשיר, דם מכשיר לקבל טומאה. אבל הדין הזה תמוה, אומרת הגמרא. מכשירי נמי, לא מבין, מה אני צריך רבי יהודה משמואל? אי דם, אם אנחנו נידון את התערובת הזה כדם, עכשיו אם עכשיו זה ידוע, דם מכשיר לקבל טומאה. אי מים, נגיד, אפילו אם זה מאבד את המראה הדמומית, והוא מים נטו איך שהוא נראה לנו, גם זה מכשירי מכשיר. מים מכשיר, אז ממה נפשך זה מכשיר? מה אני צריך את רבי יהודה אמר שמי? לא צריכה. כאן אנחנו הוספנו מספרים, יהיה לנו כאן שתי גישות לגמרי שונים להסביר רב יהודה משמואל בהקשר דינו כל מראה אדמומי מכשיר. אז הדין שלו נצרך שתמדו זה התערב במי גשמים. אני חושב שאם נקרא ביחד רש"י, זה הדרך הקצר ביותר להבין את הנקודה הזאת ועל מה אנחנו עומדים לדון. רש"י שתמדו, שעירבו האדם עם מי גשמים, שאינם מכשירים. אמרנו מקודם שמים מכשיר לקבל טומאה, בקשר למי גשמים, הם לא אוטומט מכשירים לקבל טומאה, אלא איך דאחשבינו לרד על הפירות. בן אדם תכנן, או נגיד רצה, שהמים האלו, המג שהם ירדו על הפירות. במילה אחת, רצון. רצון הוא מרכיב חיוני בעניין היכולת למי גשמים להכשיר לקבל טומאה. והכה משום דם דאבי משקה, אנחנו אומרים שמה שמוגדר כמשקה הוא מכשיר לקבל טומאה, זה הכוונה פה במשקה. דם שהוא משקה והמיוחד בדם בניגוד למי גשמים, אף אגב זה לא אחשבה לרד על הפירות מכשיר. זה הבדל גדול בין מי גשמים לשאר המשקים המכשירים לקבל טומאה. תתנן כל משקה שתחילתו לרצון שנחשב למאומה, אף על פי שאין סופו לרצון, מכשיר. אז בקיצור, יש הבדל בין מי גשמים לדם. אז מה יש לנו פה? יש לנו מצב שהדם התערבב עם מי גשמים. מי גשמים שלא היו בתכנון. תכנון כוונה לרד על הפירות. עכשיו, מצד המי גשמים באמת לא יחשיעו. בא רב יהודה משה ואומר, כל זמן שיש מראה אדמומית, בכל זאת הם כן מכשירים. הגמרא שואלת, מי גשמים, נמי, איך אתה מגדיר את המי גשמים כאילו כדבר שלא תכנון או לא מכשיר לגבי טומאה? במקרה שלנו, מה קרה? בן אדם אסף את המי גשמים והוא אסף אותם בכלי, אז הפירות אחר כך נפלו לתוך אותו תרובת מי גשמים עם דם. מה זה משנה אם מדובר במי גשמים שהוא אסף אותם בכלי? מי גשמים נמי, כיוון דשקי ורמי, הוא לקח את המי גשמים ואסף אותם בכלי ורמי ושם ואז שפך אותם לתוך הדם. עכשיו הפעולות של הבן אדם מראה שהוא מחשיב, המי גשמים האלו הם ברצון, אז הם כן מכשירים במצב כזה. אז שוב פעם, לאיזה צורך יש לנו לדין של רב יהודה משמעיל כל מראה אדמוני מכשיר? לא צריכה שנתמדו מעליהן, לא שהוא לקח את המי גשמים ושפך אותם בדם, אלא היה דם של חיה או עוף שחייבים בכיסוי, והמי גשמים ירדו מעליהן. אז אין לנו, מצד המי גשמים הם לא מסוגלים להכשיר, אבל כל זמן שמראה אדמומית בהם, הם כן יכשירו. רב אסי מנהרבין, שם מקום, אומר בצללת דדמה, מה שרבי דמה שמואל אמר, כל מראה אדמומית מכשיר, מדובר בצללת דדמה. מה זה? רש"י אומר, באותן מים שהם מן הדם עצמם, כשהוא נקרא, שאם משאירים דם זמן מה, יש חלק שהוא מימי שנפרד מהדם עצמו, אבל הוא מדבר פה במה שנקרא חלק מן הדם. כשאתה מעמיד את הדם זמן מה, יש חלק שנפרד ממנו. כשאדם נקרש, יש סביבותיו צלול כמים, ואם יש בו באותו צללת דדמה מראית דם, מכשיר. ואם לא, אם הוא נהיה צלול לגמרי, אז הוא לא יכשיר. הגמרא ממשיכה, רבי יומי מדיפתי אמר, אנוש קרית, מי שאוכל את זה, והוא דעיקה כזית, כלומר שיש עדיין כזית דם גמור בתוך אותו צללת דדמה. במתנית התנה מתמים באוהל דם מן המת, הגופה של אדם מת, דם שנלקח מהגופה מתמה באוהל, כמו הגופה עצמה, כמו כזית מן המת, גם דם מן המת. וכאן המתנית מוסיף לנו שהצללת דדמה מתמה באוהל, והוא דעיקה רביעית. כשמדובר בתומת אוהל צריכים רביעית דם גמור. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, כל משקים שיוצאים מן המת טהורים חוץ מן הדם. הגמרא, כל משקה המת, כמו דמעת עינו, ואם מדובר באישה, חלב האישה שמתה, טהורים חוץ מדמו. וכל מראה אדמומית שבו מתמין באוהל. רש"י, כל מראה אדמומית שבו מתמה, כלומר צללת דדמה, רש"י שתי שורות מסוף עמוד, כלומר צללת דדמה, כל זמן שמראה הוא אדום, תמה. נמשיך בגמרא, ומשקה המת טהורין? האם זה באמת כך? אנחנו נביא קושיה ארוכה שבעצם כולל מקור, וההבנה הראשוני של המקור יגרום לנו לחשוב שמשקים החמורים, מדובר במשקים שיוצאים מן המת והם כן מתאמים הקושיה. ורמין הוא, איך אתה אומר שמשקי המי תורין? יש פה מקור שאומרת לנו משקי תבול יום, אדם שהוא היה תמי וטבר במקווה וממתין לשקיעת החמה, הוא מוגדר כתבול יום. אז המשקי שיוצא ממנו כמשקין שנוגע בהן. מה הדין של משקי שתבול יום נוגע בו? הגמרא ממשיכה לדפחת, ואילו ואילו אין מתאמין. הרבן לא גזרו תומה על משקין שתבול יום נוגע בהן, וכמו כן המשקין שיוצאים ממנו אינם מתאמין. הגמרא ממשיכה, ושאר כל התמאים בין קלין בין חמורין, משקין היוצאים מהן כמשקה הנוגע בהן, ואילו ואילו תחילה, כלומר המשקים אלו בגדר ראשון לטומאה, ובכך אם הם נוגעים במזון אחר המזון יהיה שני לטומאה, ואם הם נוגעים אחר כך בתרומה למשל הם יפסלו את התרומה כשלישי לטומאה. חוץ מן המשקה שהוא אב התרומה, רש"י אומר חוץ ממשקה שהוא אב התרומה, כגון שלושה מעיינות הזהב המנויים במסכת נידה בפרק דם הנידה, שהן אב התרומה לטמא אדם וכלים, ומה הם? זובו ורוקו ומימי רגליו. יש גם שכבת זרעו של כל אדם שגם במדרגה כזאת של אב התרומה. במקור שקראנו אמרנו ששאר כל התמאים בין קלים בין חמורים. מהי קלים ומהי חמורים? מהי לאו? קלים שרץ וזהב, וחמורים מת. אז מה יוצא לנו? שמשקים היוצאים מן המת הם מתאמים. אז איך אמרנו בסוף עמוד הקודם שכל משקי המת טהורים חוץ מדמו? הגמרא עונה, לא, המקור הזה שדיבר על חמורים לא כמו שהסברנו, אלא מה? קלים שרץ וחמורים זהב. המשקין שדובר פה, כל התמים בין קלים, זה משקין שיוצאים משרץ. חמורים זה משקין שיוצאים מזהב. עכשיו אנחנו הזכרנו שלושה משקין שיוצאים מזהב שהם אבות התומה, אבל יש עוד משקין שאינם אבות התומה, אבל הם, אלו הם המשקין שמוגדרים כחמורים שיוצאים ממנו, והם יהיו ראשון לתומה. שואל כמה, מה ישנה זהב דגזרו בי רבנן, או מה ישנה מת דלא גזרו בי רבנן? אמרנו פה חוץ מהמשקין שמנינו שהם אבות התומה, שאר המשקין הם נחשבים ראשון לתומה מטעם גזירה דרבנן. אז הרבנן גזרו על שאר המשקין שיוצאים מן הזהב, ולא גזרו על המשקין האלו המקביל שם שיוצא ממת, חוץ מדם שהוא לא מטעם גזירה דרבנן, זה מטמא מדורייתא, אבל שאר המשקין לא גזרו בכלל. תשובה, זהב דלא בדילי אינשי מיני גזרו בי רבנן. הזהב, אנשים לא מתרחקים מזהב. זהב הוא יכול אחד מהיישוב, בן אדם רגיל הוא נהיה זהב, אז הוא לא מגיל במיוחד, זאת אומרת הבן אדם לא מגיל, לא דוחה. אז מרצון החכמים שבכל זאת אנשים ישמרו על תרה וינסו להתרחק מהזהב, אז גזרו על שאר המשקים שיוצאים ממנו, אנחנו לא הזכרנו את כולם, אבל יש עוד כמו דמעת עינו ש לא ברשימה של אבות האטומה, אבל בכל זאת גזרו אותם משקים אחרים, כמו אמרנו דמעת עינו, דם שיוצא ממכה שמקבל, או אישה זבה, חלב שיוצא ממנה. אז בגלל שחכמים רצו שאנשים יתרחקו, רש"י אומר זב לפי שהוא חי לא בדילין שמיני, לא שאינו ניכר לכל, אז גזרו על תומה על המשקים האלו. מת מצד אחר דבדילין שמיני לא גזרו ברבנן. אנחנו יודעים שמת מתמה, ולא היה צורך לגזור על המשקים, כי בכל זאת אנשים מתרחקים ממת, אז לא היה צורך לגזור על המשקים. דם הניתז ושעל הסכין וכולי, אנחנו נראה כאן בהמשך שתי ברייתות, ואנחנו הבלטנו את הברייתות האלה מעוינים, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא/מבנה שתי ברייתות שדורשים וחיסרו מהפסוק, שמלמדים שדם הניתז ושעל הסכין באי כיסוי, מובא בהן מחלוקת תנאים באיזה דם באי כיסוי ומתי אמרינן דגם דם הניתז חייב לחסות. הגמרא תנו רבנן וחיסאו, שוב פעם מהפסוק, מלמד שדם הניתז ושעל הסכין חייב לחסות. אמר רב יהודה אי מתי. עכשיו התנא קמא לא הגביל דבריו בקשר לדם הניתז, אמרנו שניתז מחוץ לגומה שהוא שחד בו, או דם של הסכין, תמיד חייב לחסות. בא ביהודה ומגביל, הוא אומר, מתי? בזמן שאין שם דם אלא הוא, אבל יש דם, אבל יש שם דם שלו, הוא פטור מלחסות. תניא אידך וכיסאו, מלמד שכל דמו חייב לחסות. מכאן אמרו דם הניתז ושעל אגפיים. רש"י מסביר, אגפיים כותלי בית השחיטה, כאילו הצוואר, ולשון אגפיים כמו אגפי אמת המים, גדותיה. אז הדם הזה של אגפיים חייב לחסות. זה דומה לתנא קמא מהמקור הקודם. אמר שם גמליאל, במה דברים אומרים פה? באמר שם גמליאל ומגביל, הוא אומר, מתי? שלא כיסה דם הנפש, אבל כיסה דם הנפש פטור מלחסות. דם הנפש הוא דם שיוצא בשעת השחיטה, שבו יוצא החיות של הבעל חי, של החיה או עוף במקרה שלנו. החתך הראשון, בזמן שעושה את החתך הראשון יוצא דם, אבל זה לא דם הנפש, הבהמה עדיין חיה, החיה עדיין בחיים או העוף עדיין בחיים, אבל בשלב מסוים כפי שמפורט במסכת קליטות דם הנפש יוצא. זה מה שרב שמעון בן גמליאל מזכיר פה, אם הוא כיסה דם הנפש אז הוא פטור מלחסות את הדמים האחרים, הדם הניתז ושעל הגפיים. במאי כמפליגי, יש כאן כמה דעות תנאים, והגמרא מפרטת מה נקודת המחלוקת. רבנן סברי דמו, מה שכתוב בפסוק, ושפך את דמו וכיסו בעפר, דמו כל דמו ללא הגבלה, כלומר גם על הסכין, גם על הגפיים. רבי יהודה סבר דמו ואפילו מקצת דמו. רבי יהודה אמר שמתי צריכים להתייחס לדם הניתז ושל הסכין אם אין דם אחר, אבל אם יש דם אחר שהוא יכול לחסות אז גם זה מספיק, זה ואפילו מקצת דמו. רבי שמעון אומר סבר דמו המיוחד. אנחנו נסתכל, וזה היה דם הנפש שרבי שמעון גמליאל הזכיר. עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י שהוא מסכם את השיטות האלו עם הסבר. בדיבור המתחיל, אבל כיסה דם הנפש וכו', ושלוש מחלוקות הן. רבנן סברי כולי באי כיסוי, כל אדם צריך לחסות. רבי יהודה, אפילו דם הנפש לא באי כיסוי, אלא מקצתו, כדי קטני. דם הניתז פטור מלחסות, ואפילו הוא דם הנפש, ובבד שיש שם דם אחר. ורבי שמעון בן גמליאל, דם הנפש כולי באי כיסוי. זה שיטה, רבי שמעון אומר שבניגוד לרבי יהודה, כשמדובר בדם הנפש חייבים לדאוג שהוא יהיה מכוסה. עד כאן שיעורנו להיום.